חודש טוב, בשורות טובות. היום ראש חודש סיוון, פרשת במדבר. זה שיעור לעילוי נשמת אבא מרי, מלכי ציון, דור עובדה ודאולת. לעילוי נשמת אליעזר בן מנשה, מרדכי בן קלרה ויעקב, הרצל בן עמליה, לרפואת כל חולי עמו ישראל וכללה ממי שושן ערות בת רבקה קפי, מדלנת אתו בת מסעודי וחברתנו לשיעור אליזה בת לינדה, שנשלח להם רפואה שלמה במהרה, וליעקב בן זולה רפואה שלמה. וידבר אדוני משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. כך פותחת הפרשה, כך אנחנו פותחים בסדר, ברוך הבא, בסדר החדש, סדר ספר במדבר. ברוך השם, היום זה גם ראש חודש סיוון. אנחנו יודעים שעם ישראל קיבל את התורה בדווקא במדבר, לא במקום אחר, לא בארץ ישראל. אפשר היה לחשוב שאולי היה המקום הנכון למצוא תורה לעם ישראל, זה דווקא בארץ ישראל. השאלה, למה הקדוש ברוך הוא מוצא את ההזדמנות דווקא במדבר? ובפסוק אנחנו רואים שכתוב וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. למה כתוב וידבר? זה לשון דיבור. לאמור זה לשון אמירה. למה השינוי בלשון? כמובן שאפשר לשאול עוד שאלות רבות, וצריך לראות איך כל הדברים האלה בהשגחה פרטית הלא מתלכדים בסופו של דבר גם לעניין של ראש חודש סיוון שחל היום, וגם ליום ירושלים שחל השבוע כמו שאנחנו יודעים, ואין מקרה חס ושלום. הכל זה רקמה אחת שהקדוש ברוך הוא רוקם. די אם נזכיר שבזוהר הקדוש לפרשת במדבר, זה שיהיה קשה להאמין, אבל כל אחד יכול לראות את זה, הזוהר הקדוש מוצא, מביא פה עכשיו מאמר על ירושלים. מאמר על ירושלים. הוא אומר בין היתר כמה, שמחו את ירושלים בגומר, בגין דחדבה לא השתתח אלא בזימנה וישראל קיימי בהר הקדישה. הוא אומר, למה כתוב שמחו את ירושלים וגילובה? מפני שהשמחה לא נמצאת אלא בזמן שישראל נמצאים בארץ הקודש. ותמה נתחברת איתה בבעלה, ששם האישה מתחברת עם בעלה, כנסת ישראל זה האישה, מתחברת עם בעלה עם הקדוש ברוך. ואז הוא חדל וחדבטה דקולה, חדבטה דאלה ודתה. ואז זה זמן השמחה של כולם, גם של העליונים וגם של התחתונים. בזמני בישראל לא השתתחו בארץ הקדישה, בזמן שישראל לא נמצאים בארץ הקודש, שם בגלות, עציר לברנש, עציר ללברנש למחדה ולחזר חדו. אסור לו לאדם להראות שמחה, לסמוך או להיראות סמוך. אסור לו. לכתיב שמחו את ירושלים וגילו בה בגומרת. וגילו בה דווקא, דייקה. והזוהר הקדוש ממשיך בדבר הזה. מדבר על ירושלים. בפרשת במדבר, דווקא בפרשה שלנו נדבר על יום ירושלים, ממש על יום ירושלים. עם ישראל חוזר לארצו וזוכה לקבל את ירושלים. מי שיראה את הסדרות הדוקומנטריות על מלחמת ששת הימים יבין את גודל הנס. זה נס אולי יותר גדול מקום המדינה עצמה, מהעובדה שקמה מדינת ישראל. הנס שהצלחנו בזמן כל כך קצר לחולל סייעת הדשמיה, כזה מפנה בהיסטוריה של העולם, זה ההיסטוריה של העולם, כי ירושלים זה עיני כל העולם נשואות אליה. ורואים את זה במוחש, איפה שאתה לא נמצא בעולם, החדשות זה ירושלים. אם משהו זז בירושלים, כל העולם נרעש. זה ממש הלב הפועם של העולם. אז זה לא הקודש מוצא לדבר על זה בתוך פרשת במדבר. וכמובן שאפשר למצוא פה גם את מאמר קצר, אבל גם שמדבר על התורה ועל מצוות התורה ועל כל הנושאים שאדם יכול לחשוב שחלים השבוע, נמצא במאמרי אזור הפרשת במדבר. ואנחנו חוזרים לשאלה שלנו וצריכים להבין מה הייתה המטרה של הוצאת עם ישראל אל המדבר דווקא. הקדוש ברוך הוא יכול היה לשאת ונשא על פי המדרש ועשה אתכם על כנפי נשארים. עם ישראל יצא בליל הסדר, יצא ממצרים, את הפסחים אכלו בירושלים, ככה לפי המדרש, שהקדוש ברוך הוא נשא אותם על כנפי נשארים ירושלים. אז אם הקדוש ברוך הוא יש כל יכול, והוא יכול היה להוציא את עם ישראל מיד לארץ ישראל, למה להעביר אותם במדבר? מה העניין של המדבר? מדבר לשון מדבר, זה כתוב בדיוק באותו אופן כמו שכותבים מדבר, מנוקד שונה, אבל המילה מדבר היא כמו המילה מדבר, בדיוק. האדם מגיע בחודש סיוון למעלת מדבר. חודש, ראש חודש סיוון נופל תמיד ביום ה-45 לעומר, שזה גימטריה מה? מה? גימטריה אדם. אדם זה גימטריה מה? בדיוק 45, אדם, א' 1, ד' 4, ביחד 5, מ' 40, 45, מעלת אדם. ומה מאבחן, מה מבחין אדם מכל חי אחר? יכולת הדיבור, רוח ממללה, העובדה שהוא מדבר, העובדה שהוא מדבר. ניסן מזלו תלה, אייר מזלו שור, זה בהמה מפותחת, אבל זה עדיין בהמה לעומת התלה. סיוון מזלו תאומים, מזל אדם, זה מזל אדם. אנחנו מובחנים מהחי במה שאנחנו, יש לנו כושר הדיבור. וצריך להבין מה זה כושר הדיבור. כושר הדיבור זה לאו דווקא היכולת לתקשר, כי יכולת לתקשר יש גם לבעלי חיים. יש לדולפינים מערכת תקשורת מאוד מאוד מורכבת ומפותחת יחסית. לקופי האדם יש. הגורילות, אורנג האוטנג, בקופים שהם עם מערכת תקשורת יחסית מפותחת מאוד, הם יודעים לדבר יותר ממילה אחת או יותר מקריאה אחת, לחבר יחד כדי לייצר תקשורת. ועדיין אין, גם הקוף הכי משוכלל וגם הדולפין הכי מלומד והכי מעולף, מערכת התקשורת שלו לעומת מערכת הדיבור של האדם היא כעין וכאפס. היא כעין וכאפס, היא כאילו לא קיימת. הוא לא מסוגל לתאר תאומים, הוא לא, בקיטור, זה לא נושא השיעור, אבל ודאי שמי שירצה להעמיד בדבר ימצא שהפער בין היכולת הדיבור של האדם, היכולת, העובדה שאדם הוא רוח ממללה, לבין יכולת התקשורת המוגבלת של כל החיים האחרים, הוא פער עצום, פער עצום. אדם מגיע למדבר, הוא מגיע לדרגת, אדם שמגיע לדרגה שהדיבור שלו מתוקן, הוא חייב לעבור מדבר. המדבר, שיעור במדבר. המדבר זה מקום שפל, נמוך, במובן הזה שמי שמסתכל נניח על הסהרה, אז הוא רואה מרחבים עצומים של מדבר שנראה אותו דבר. הכל נראה שכיח באותו דבר, דיונות של חול. ומצד שני המדבר מתואר בחז"ל כמקום שנוח מאוד לכבוש אותו, כיוון שאין בו שום דבר אחר, אז אתה יכול להטמיע בו כל מה שאתה רוצה. דוגמה קלאסית זה לג'גס, זה באמצע נורמר, באמצע מדבר שממה, מדבר צייה, שם זה המקום הזה, פתאום יש חריר פורחת, למה? אפשר להקים שם מה שרוצים. השטח הוא בתולי, הוא יולי, הוא עיקר כאן נוחה להיכבש. זה סימן היפה ביותר לאדם אם הוא רוצה ללמוד לדבר, זה לנסות לחזור למקום שבו הכל מתחיל. אדם שהדיבור שלו לא מתוקן, הוא לא נולד ככה, אלא זה נרכש עם הזמן, נכון? אם אדם עומד כל החיים שלו בשוק, אז סגנון הדיבור שלו, אותר המילים שלו, יהיה אותר מילים וסגנון דיבור של שוק. הוא לא נולד כזה, אלא זה נרכש, זה נלמד. לכן אם הוא רוצה לתקן את הדיבור, הוא צריך לחזור למקום הזה שבו הוא היה קודם, במצב הבתולי שלו, לפני שהוא למד את הדברים הלא טובים. זה נקרא מדבר, לחזור אל הנקודה. לא צעקות, לא ביטויים מכוערים, לא אלימות מילולית, לא רעש, זה דיבור בנחת, לכל אחד כפי רמתו, זה דיבור מתוקן. זה לא לדבר בגובה העיניים כמו שהעולם חושב. שאם אתה מדבר עם ילד, אז שהדיבור שלך יהיה נמוך, לדבר בשפה פחות יותר פשוטה. זה לא הכוונה לדבר בגובה העיניים. בחז"ל זה ממש לא הכוונה. כשמשה רבנו היה מדבר, משה רבנו כבד לשון, האונקלוס מתרגם יקר ממללה. הדיבור שלו היה יקר. מה זה דיבור יקר? כל מילה כאילו יצא מבית מרקחת. כל מדויק, מילים גבוהות, מילים חשובות, אף מילה לא מיותרת. נו, אז איך משה דיבר בגובה העיניים של כל אחד ואחד מבני ישראל? אלא זה פשיטה, שהוא דיבר בצורה הכי גבוהה, ברמה הכי גבוהה הוא דיבר. אלא מה? הוא לא התנסם על מי שהוא דיבר איתו. זה לא בא מתוך התנסות, אלא זה בא מתוך הבנה של חשיבות הדיבור. אתה מדבר עם ילד, אתה יכול לדבר איתו ברמה הכי גבוהה. אני אומר לכם, כל ילד בכל גיל. אני לא מגזים במה שאני אומר. כל ילד בכל גיל, אתה יכול לדבר איתו ברמה הכי גבוהה, ורצוי ככה לדבר איתו. רק בגובה העיניים, לא בהתנשאות. לא אני פטרון עליך, אני יש לך רק ללמוד ממני, ואני הרבה מעל, אתה לא ברמה. זה התנשאות, זה לא משנה איזה דיבור זה, זה יכול להיות דיבור בשפה הכי פשוטה, באמי ותמי, אנזל וגרקל. ועדיין זה יהיה התנשאות, והוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, ולא רוצה לשמוע ממך. אבל אם אתה מגיע, וגם אתה מדבר איתו מילים של בית מרקחת ממש, בצורה הכי גבוהה, ברמת אינטליגנציה כאילו שאתה מדבר עם פרופסור באוניברסיטה, אבל אתה עושה את זה בלי שום התנסות, אלא בגובה העיניים שלו זה נקלט, זה נשמע וזה משפיע. זה נקרא להשפיל את הדיבור, לא במובן של לעשות אותו נמוך, אלא במובן של לעשות אותו באופן כזה שאני לא מתנסה עליך. הדיבור צריך להיות גבוה. דיבור אף פעם לא היה, לא מתאים, זה אצל אומות העולם. האגדות ילדים האלה של שככה מחנכים בגיל הרך, זה לא היה, הבעיו היה, כן, כיפה אדומה ושלגיה ושיבת הגמדים ואנזל וגרטל וכו', זה צורת חינוך שלא הייתה בעם ישראל. בעם ישראל היו מספרים סיפורי צדיקים. פעם מישהו ניסה לקרוא את כל עשו חכמנו, אוסף סיפורים מהגמרא. זה לא שפה נמוכה, שפה גבוהה, אבל זה דיבור בגובה העיניים. זה דיבור שמדבר אל השומע. הכוח שלנו כמדברים הוא לא רק צריך להיות מדויק, הוא לא רק צריך להיות גבוה, הוא לא רק צריך להיות בגובה העיניים, הוא צריך להיות כמובן דיבור אחראי, משום שהכוח של הדיבור שנמסר לעם ישראל הוא כוח בורא. בורא, אנחנו קריאטורים, אנחנו בוראים, יש לנו כוח לברוא בדיבור. וכוח הבריאה הזה, שאגב, דברים ידועים, מה שאני אומר, הכל כולם יודעים את זה. אני רק עכשיו מנסה לסדר את זה. כשכל הקוסמים בעולם ימצאו לעצמם את האברה כדברה, אז כולם יודעים היום שזה עברה כאדברה, זה דבר שמופיע בגמרא. עברה כאדברה, איך אני בורא בדיבור שלי. למה? כי לגדולי ישראל וחכמי ישראל, תנאים והמוראים אחרים, הייתה עדיין היכולת לברוא בדיבור, כמו שמופיע בגמרא, שחכמים היו בוראים עגלה משולשת, עגלה בת 3 חודשים, בערב שבת. לא היה להם זמן ללכת לקנות ולשחוט ולעשות את כל המלאכות האלה, אז הם היו שיעים ללמוד, וסמוך לפני כניסת שבת בוראים עגלה, נשאל להם על אוכל שבת, תראה, זה אוכל טוב, איך היו בוראים אותה? בדיבור, מייחדים שמות, עושים מה שצריך לעשות, זה בוראים. על המערב מפרד, הסיפור על בריאת הגולם הוא סיפור ידוע. אז זה נכון שהוא הכיל את זה על תבנית בוץ או משהו כזה, אבל בסופו של דבר מה שהפך את הבוץ לגולם זה הדיבור. זה השמות שהשתמש בהם, זה רופא המילים שעשה בהם שימוש. בכוח כל כך חזק, כוח של בריאה, כוח שהוא כל כך חזק להיטיב, הוא גם מטבע הדברים עלול להיות כוח הרסני בצורה בלתי רגילה. ולכן יש אחריות על האדם בזמן שהוא מדבר, לדבר בצורה אחראית. זה לא רק מה אתה אומר, אלא אפילו המינון של המילים. כמה מילים צריך בשביל להגיד משהו? לא צריך לדבר סתם. הדיבור חייב להיות חשוב. ולכן את הדיבור הזה אפשר היה לרכוש, את הדיבור לעתיב אפשר היה לרכוש דווקא במדבר. המדבר הוא מקום פשוט, לא מורכב, הוא לא מסובך, במובן זה שאין בו מבנים מסובכים, אין בו צמחייה עבותה שאדם יכול להסתבך בה או משהו דומה לזה. המדבר הוא מקום פשוט. המדבר כמקום פשוט, ובדרך כלל חם מאוד, הוא המקום שבו האדם פושט מעליו, לכן הוא פושט את הבגדים שלו. את הבגדים, בגד זה מלשון בוגד. בגד זה מבטא את החיצוניות. הבגד מבטא את החיצוניות. לכן בגד זה לשון בוגד, מעיל זה לשון מעילה, מועיל במשהו, כן? זה מעיל, משום שבגדים הם מבטאים חיצוניות. וכשאתה מדבר על משהו שהוא אמיתי, אתה מדבר על משהו שהוא פנימי, אתה מדבר על משהו שהוא הוא בתוך, הוא לא חיצוני, הוא לא נראה כלפי חוץ, אלא הוא נמצא בתוך הדברים, הוא עצם הדברים, הוא מה שהופך את הדברים לקיימים בכלל. ולכן זה, כשאתה עולה ברמה הזו, אז באמת אתה מגיע לדברים, למילים ולרעיונות מופשטים. מה זה נקרא שהם מופשטים? שהחיצוניות, הבגדים, כל הבגדים והמעילים הורדו מהם, אז הדברים הפכו להיות מופשטים, דהיינו שהם הופכים להיות אבסטרקטים בלעז, אבל בעברית זה בדיוק הביטוי, שאני מפשיט את הדברים, אני הופך אותם לפשוטים. כשאדם מגיע אל לפשוט את הבגדים הבוגדים ואת המעילים המועלים של המועלים, הוא יכול להיות שופט. זו אותה מילה באותיות שונות, שופט פשוט מופשט, זה הכל אותו שורש. אתה יכול להיות שופט של עצמך באמת רק כשאתה מסיר את החיצוניות, את כל ההסתעצויות, את כל מה שהוא לא אמיתי, את כל מה שאתה יכול להחליף כל יום להיות מישהו אחר, אתה שם חולצה אחרת, ג'קט אחרת, אדם אחר, באמת לא השתנית, אבל כלפי חוץ אתה נראה. מה הסביבה תופסת ממך? את החיצוניות. מה אתה באמת? אתה מה שאתה בשביל. פשט את החיצוניות, אתה יכול להיות שופט אמיתי. שופט של עצמך, לא שופט של מישהו אחר. אנחנו אף פעם לא שופטים, אף פעם לא שופטים מישהו אחר. אנחנו תמיד שופטים את עצמנו. אדם לא יכול לשפוט מישהו אחר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אתה צריך לנסות להגיע למקומו. קרוב לוודאי שאף פעם לא תגיע, ולכן אף פעם אל תדין. בצרוב לדע שלא תגיע. זה החיבור, החיבור לנקודת האמת הפשוטה, והחיבור הזה לנקודת האמת הפשוטה מחבר אותנו עם כוח הדיבור של המתוקן, עם כוח הדיבור המפרגן, כוח הדיבור שהוא מפרגן לזולת, אל כוח הדיבור שהוא מצמיח, שהוא נותן כוח אצל האדם האחר. דיבור שמחליש מישהו אחר הוא דיבור לא מתוקן, ואי אפשר להסביר אותו. אין דיבור, הוא לא יכול לקבל נקודת זכות, דיבור לא מתוקן. דיבור מחליש לא יכול, גם כשהוא תוכחה, גם כשהוא בא בגדר של תוכחה. לפעמים יש מצווה לאדם להוכיח. בדף היומי של היום הגמרא אומרת שלא אהבו את רבא במטה, בעיר שלו, משום שהוא היה מוכיח את בני עירו. נו, אז אם אדם מוכיח, אז ממילא זה ודאי לא, זה יכול, לא נשמע טוב אצל האחרים, אלא שתוכחה נותנת כוח. תוכחה מכריחה את המוכיח, קודם כל, לבחור מילים שיצרו אצל הניחח, אצל זה שהוא מוכיח, מוטיבציה, כוח. לכן זה תוכחה. יש במילה תוכחה כוח. והמצווה היא הוכיח, הוכיח, תוכיח, פעמיים כוח. אתה צריך לתת לו כוח בדיבור. איך עושים את זה? איך אתה יכול גם להוכיח, גם לתת כוח? הלא, ממילא שאתה מוכיח, אתה כביכול שובר אותו בהנהגה שהוא הולך בה. איך אתה יכול לתת כוח? זה בדיוק מה שחזל התכוונו לומר. קודם כל הם התכוונו לומר, אם אתה לא יודע ואתה לא מסוגל לתת כוח, אל תוכיח. הוכיח תוכיח זה מצווה מאוד קשה לביצוע. אתה יודע לתת כוח, אתה מסוגל לתת כוח, הדיבור שלך לא יצא בקער, הוא לא יהיה בשביל להשפיל את השני, הוא לא יהיה בשביל להתגדל, להתכבד בקלונו של האחר. הרבה פעמים זה קורה, לא חוץ מכבוד השני פה, זה ודאי לא אצלכם, אני מדבר על עצמי. שזה קורה, אתה מנסה לומר משהו, ופתאום אתה תופס שכל מה שאתה אומר זה להניח את השני ולהתכבד במה שהוא מתבייש. אתה עסקר קר שומרים שבת? מה אתה רוצה להגיד לו בזה? אני שומר יותר טוב. זה לא תוכחה. גם לצעוק לו סתם שבת זה לא תוכחה. זה למחות, זה משהו אחר לגמרי. להוכיח זה בדרך כלל בצד, בדרך כלל באופן שהניחח לא יתבייש, וזה לתת לו כוח, זה להגיד לו, תשמע, יש לו שבת כוח, יש לי שמירת שבת, שבת היא מקור הברכה, אין כמו שבת, בוא תיתן מה זה טעם של שבת, חבל, זה לא טוב, זה לא בדרך שמחלישה אותך, יש דרך שיכולה לחזק אותך, אתה מחזק אותו, אתה מסוגל, את האישיות, אתה יהודי, כן, אתה נותן לו כוח, אתה לא שובר אותו. בעצם, הבחינות האלה, גם של הדיבור המתוקן וגם של הענבה של מדבר, של בשום פנים ואופן לא מתנסים על האחר בזמן שמדברים, שתי הבחינות האלה הן הבחינות שאפשרו את מתן תורה במעמד הר סיני. מה שכתוב, ויחן ישראל נגד ההר, ורש"י אומר על המקום שם, רש"י הקדוש אומר, כאיש אחד בלב אחד, מה מאפשר את זה? מאפשר את זה המדבר שיוצר שפלות של ענבה ודיבור מתוקן. זה המדבר, זה כוח של מדבר. המדבר יוצר קרבה. נקודה שלישית, כבר במדבר יוצר ענבה, המדבר פושט כל הלבושים החיצוניים, מכריח אותך להגיע לעצם, לאמת, להיות שופט של עצמך. המדבר גורם לדיבור מתוקן, דיבור בגובה העיניים. המדבר יוצר קרבה. המדבר יוצר קרבה. כשאדם הולך במדבר ופתאום הוא רואה עוד דמות שם, באופק, כמה הוא שמח שהוא רואה דמות. הוא לא מכיר אותו, הוא לא ראה אותו בחיים, יכול להיות ערבי. פתאום נוצר קרבה. פתאום נוצר קרבה. כשאדם נמצא במדבר העמים, אמרנו את זה כמה פעמים, אדם נמצא בחוץ לארץ, לא צריך להיות בסין בשביל זה אגב, אתה יכול להיות פה קרוב, בצרפת, ואתה פתאום פוגש יהודי באיזה מקום. זה לא משנה שאתה לא מכיר אותו, פתאום נוצרת קרבה. מה יוצר? זה יכול להיות השכן מכמה בתים ליד, שאתה ביום יום בקושי אומר לו שלום. לא קרבתם, אלא כל אחד בעיסוקים שלו, בחיים שלו, בעניינים שלו. פתאום נוצרת קרבה. זה כוח של מדבר שהופך את האנשים לקרובים. כל המהלך של ימי ספירת העומר, מהרגע שאנחנו למעשה יצאנו ממצרים ועד הרגע שאנחנו מקבלים את התורה, שבעה שבועות, כל שבוע שבעה ימים, אנחנו מגיעים בסופו של דבר אל השבוע השביעי, אל היום שהוא המלכות של המלכות. השבוע השביעי כולו הוא במלכות. אמרנו שיש חסד שבוע ראשון, גבורה שבוע שני, תפארת שבוע שלישי, נצח שבוע רביעי, הוד שבוע חמישי, יסוד שבוע שישי, ומלכות שבוע שביעי. בכל שבוע יש שבעה ימים. היום הראשון של השבוע הראשון הוא חסד של חסד, היום השני של השבוע הראשון הוא גבורה של חסד, היום השלישי הוא תפארת של חסד, היום הרביעי הוא נצח של חסד, וכן על זה הדרך שמגיעים למלכות של חסד. השנה בספירה יצא כל פעם שהמלכות נופלת ביום שבת. אז בשבת האחרונה היינו במלכות של היסוד. עכשיו אנחנו בשבוע שהוא השבוע השביעי, הוא במלכות. אז עברנו כבר את היום הראשון, שזה החסד של המלכות. היום, מה שעברנו היום, זה היה גבורה של המלכות. יום יחסית, יום קשה. הרגיש את זה גם בטמפרטורות, נכון? זה היה יום קשה יחד. גבורה של המלכות זה יום של דין. הלילה נכנסנו לתפארת של המלכות. זה ראש חודש סיוון, הוא תמיד תפארת של המלכות. הוא קו האמצע שבמלכות. מחר נצח של המלכות. יום רביעי עוד של המלכות. יום חמישי יסוד של המלכות. יום שישי מלכות של המלכות. וממילא אנחנו מגיעים כמובן אל יום החמישים מתוך מה שספרנו כבר את כל ה-49 ימים שקודם. המהלך כולו תכליתו להגיע לבאיכן ישראל נגד ההר. זה אהבה, אהבה כאיש אחד בלב אחד. איש אחד בלב אחד זה אהבה. איש אחד בלב אחד זה רצון של כולם להיות אחד, כמו שהגדרנו שאהבה של בן איש לאישה, הגדרה הקבלית שלה היא לא הורמונים ולא חשק ולא כל מיני דברים אחרים, היא רצון של שני נפרדים להיות אחד. יש איש ויש אישה, יש להם עולמות שונים, ראש שונה לגמרי, גם במבנה הפיזיולוגי הם שונים לחלוטין, המוח שונה, שני נפרדים לכאורה, כל אחד עם הצרכים שלו, עם הדגשים שלו, עם היכולות שלו, עם הכישרונות שלו. והנה שניים כאלה רוצים עכשיו להינסה. מה מחבר אותם יחד? אינטרסים? יותר זול בשכר דירה? מה מחבר אותם יחד? חשק? הורמונים? בטל דבר בטלה אהבה. מה שמחבר אותם ביחד, אם רוצים משהו נכון, לייסד משהו נכון, זה הרצון להיות אחד. וכל מה שמפריע בדרך להיות אחד, הם שניהם יחד מזיזים עתידה. זה אהבה. שכתוב שעם ישראל נעשה כאיש אחד בלב אחד, כוונת הדברים שהם נעשו, הרצון שלהם היה להיות אחד. כנסת ישראל, 600 אלף שורשי נשמות ישראל התאחדו. האיחוד הזה מבטל את המוות בעולם. אין מחלות, אין מוות, בילה המוות לנצח. זה מה שהיה במעמד הר סיני. מי שלא יודע איזה שיבדוק את המדרשים, יראה את הגמרות. זה כמו בריאת העולם, כמו האדם וחווה לפני החטא. בילה מוות לנצח, צומחים האיברים, הקטועים צומחים, השבורים שיצאו ממצרים, רגליים שבורות, עם עיניים לא רואות, עם אוזניים חרשות ממכות ומפגמים פתולוגיים, לא עכשיו איזה דמיונות, אלא זה פגמים פתולוגיים, קרטו לו יד במצרים, הוא מגיע למעמד הר סיני, יד צומחת. כמו שהגמרא כותבת, וירא, וינו, ועמדו מרחוק וכו', מלמד שלא היו בהם סומים, ויראו כל העם רואים את הקולות, מלמד שלא היו בהם סומים, וינו ויזו, מלמד שלא היו בהם חיגרים, לא היו בהם פסחים, לא היו בהם... איפה נעלמו כל הפסחים והחיגרים? יצאו ממצרים והם יצאו אחרי מנדה מערכת 210 שנות עבדות, מנדה מערכת 400 שנות עבדות, כך או כך מאות שנים של עבדות קשה, של מכות, נגיסות, זורקים אותם אל האבנים, מתעללים בהם. לאן זה כל זה נעלם? בתוך 50 יום. חז"ל אומרים, בילה המוות לנצח. התרחש שם משהו פלאי. בזכות מה? ויחן ישראל נגד ההר. כאיש אחד בלב אחד, אחדות. לכן, ירושלים שאוחדה לה יחדיו, חייבת לחזור לעם ישראל מתי? בדיוק בשבוע של המלכות, שבוע שאנחנו מגיעים לשיא של האחדות, היא אוחדה ליחדיו, היא הלב הפועם של עם ישראל. עם ישראל, עם ישראל יכול להתקיים בגולה, אבל איך הזוהר אמר? שאם אתה בגולה ואתה לא פה בירושלים, אסור לך לשמוח, אסור לך לראות שמח. דיינו, אין שלמות. שמחה זה ביטוי לשלמות, לתחושה של שלמות, להרגשה של שלמות, למצב של שלמות. זה שמחה. אתה לא יכול להיות בשמחה, כי אתה לא בשלמות. אתה לא יכול להיות בשמחה כשאתה לא באהבה. כן, אדם בלא אישה, אדם נמצא בלא אישה, אומרת הגמרא, שרוי בלא שמחה, בלא חומה, בלא תורה, אין לו כלום. יש לו הכל, אין לו כלום. אין לו כלום, הוא לא שלם, הוא לא יכול להיות שמח. הוא חייב להיות שלם. כולם קיים את הגמרא בשבת דף למד א', שבא אותו נוכרי לפני שמי ורצה להתגייר. אמר, למדני את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. לפי הסיפור נשמע איזה ליתן כזה, נכון? זה אדם לא רציני. בא איזה גוי, נניח שאפילו הוא היה גוי מלומד, אפשר להניח את זה, מיד תבינו למה אני אומר את זה, אבל הוא בא להתלצץ. הוא בא אל בית מדרש, בית המדרש של שבי, בואו נגיד פי כמה מפונוביץ של היום, פי כמה, אנשים רציניים, יושבים שם, אנשים רציניים או תנאים, ולומדים בריחה שאין למעלה ממנה אצל שמי, שמי היה תפדן. שמי, אצל שמי אין משחקים. מי שבא בא ללמוד, אין מילים יתרות, אין לבזבז דקה. אצל שמי לומדים. ואז זה אצל שמי, נו, עד שכניס איתו בטח לראש הישיב וליחידות, הוא יתאמץ. עושה את המאמץ, הוא יושב אצל שמי, שמי שואל אותו, נו, בני, למה באת? הוא אומר, למדני את כל התורה שאני עומד על רגל אחד. אין לי את הרציני. פה לומדים כל החיים אנשים, מבוקר עד לילה. תלמידי חכמים, גאונים עצומים. אתה בא באמצע החיים ורוצה ללמוד את כל מה שהם יודעים ויותר, כל התורה כולה, שאתה עומד על רגל אחד. עמד ודחפו בעמת הבניין. כך כתוב בגמרא. דחף אותו, היה לו מין סרגל כזה שהיו מודדים בו את הבניין, סרגל עמה כזה, וקרש, בוא נגיד קרש בניין כזה, ישר סרגל, ודחף אותו, זרק אותו, גלגל אותו מכל המדרגות. הלך אותו בוי, אצל ילד הזקן. טוב, גם אצל ילד הזקן יש בית מדרש רציני מאוד. אנחנו מדברים על גדולי הדור. בגלל זה אם אין אני למי לי. בגלל כאן הכל כאן, אם אני לא כאן, אין פה כלום רוב. מיקה הולך של הילל הזקן שואל בדיוק, אומר לו הילל הזקן, בני מלא, מה אתה? אותו בית מדרש, אותה ריתך של תורה, גדול ישראל, אומר לו, באתי על מנת שתלמדני את כל התורה כי אני עומד על רגל אחת. אומר לו הילל הזקן, אין שום בעיה, עכשיו יש דרך פילי קלעות, ו אומר לו, כל מה שתנו עליך אל תעשה לחברך, ומעשה באופן הפוזיטיבי זה ואהבת לרעך כמוך, והיא דרך זיל גמור. וכל היתר שבתי שבתי ללמד את הפרטים, זה הכלל, ועכשיו אתה צריך לשבתי ללמד את הפרטים. מה זה סיפור? זה לא סיפור, זה לא אתוס, זה לא סיפור ילדים. זה לא נועד באמת לסייל איזה אירוע היסטורי שהיה פעם איזה גוי שהיה אצל שני הגדולים האלה. זה תורה, זה בשביל ללמד אותנו משהו היום. וכל אחד שיקח את הגמרא שבת למדלף, יראה את הסיפור, צריך ללמוד ממנו משהו. מה זה משנה אם זה היה או לא היה, זה בכלל לא רלוונטי לתורה שאני צריך ללמוד. מה אני לומד מזה? מה זה הסיפור הזה שאתה בא אצל שמי, הוא זוכת אותך בעמת הבניין. ותלילל זה לא ככה. הלא חייב להיות מסר, חייב להיות מסר, והמסר צריך להיות כזה שהוא מסר לדורות. מסר שאנחנו למדים אותו, למדו אותו לפנינו במשך אלפי שנים, וילמדו אותו אחרינו עד ביד גואל צדק וגם אחרי. הנוכרי הזה, שהוא אומר אני רוצה ללמוד תורה על רגל אחת, משמעות הדברים היא שהוא רוצה ללמוד בדילוגים. כשאדם עומד על רגל אחת ורוצה להתקדם, מה הוא חייב לעשות? לדלג. קוראים לזה לדלג. בעברית קוראים לזה לדלג. הוא רוצה לדלג. יש בוודאי עוד כסף. הוא רוצה לדלג. כשאתה עומד על רגל אחת, אתה לא יכול לעשות מהלך. מהלך מצריך הליכה. צעדים דידקטיים, שלב אחרי שלב. למדתי נושא, בסיס, אני בונה עליו עוד בניין, אני לומד את הנושא לפרטיו, מחדד סוגיה, מקציע אותה, מתעמת עליה, עושה איזשהו סיור מוכין כזה, ניסיתי אותה, עכשיו אני יכול להמשיך לפתח את הבניין עלה ועלה ועלה. באותה שיטה דידקטית. כשהוא בא לפני שמי, מה ששמי דוחף אותו בעמת הבניין, כוונת הדברים ששמי לומר לו, שמי הבין שלא מדובר באליצן, שמי הבין שמדובר איזה פילוסוף, וזה אחד שיש לו מאחורי מה שהוא שואל, יש מסר. הוא אומר, אני רוצה ללמוד בדילוג, אני לא רוצה את כל הבסיס, אני רוצה ישר להגיע לסוף, תלמד אותי ישר קבלה. למה אני צריך ללמוד לפני זה מקרא, משנה, גמרא, הלכות? לא יש ישר לסוף, בוא תלמד אותי עכשיו לאחד שמות, לעשות ייחודים, לעשות כוונות, ונגיע לתכלית. בשביל מה כל הדרך? אומר לו שמי, לך מפה. דחף אותו בעמת הבניין. כשאדם עומד על רגל אחד, אם דוחפים אותו, מה הוא עושה? נופל. הוא נופל. אומר לו, על רגל אחד אי אפשר לדלג. תורה, אי אפשר לדלג. תורה זה דבר נבנה. זה מצריך לימוד יומיומי. זה מצריך שיטה. זה מצריך סבלנות. זה מצריך זמן. זה פרויקט לחיים. במה הוא דוחף אותו? באמת הבניין. האמת שאפשר לנקד את זה באמת הבניין. הוא דוחף אותו באמת. האמת של שמי, שמי זה איש האמת. של שמי הם כיפופים. שמי זה עיקוב הדין את האר. זה קרן לייזר. אי אפשר כופף קרן לייזר. הוא דוחף אותו באמת. הוא אומר לו, אדוני, בניין של תורה עושים באמת. וזה בניין. אתה לא יכול לבנות ישר את הגג, עוד לא בנית את היקו, זאת אתה לא יכול לבנות את הגג. זה מה ששאר, אין דילובים, אין סיסות, אין התלהבויות שאת פתאום איזה אורות, כן, זה היום קובל, מדברים אורות ובאורות. אין דבר כזה. מי שבאורות זה גם נופל מהר. שיפה הכי קטנה והוא על הרצפה. או שהוא מוכרח להוריד את הרגל השנייה ולהתחיל לעשות את ההילוך, לעשות צעד אחרי צעד. הלל זה כלי, הלל זה הקלי, זה אותה גימטריה אליו, 65, הקלי. אצל הלל השיטה היא שונה. זה לא שהלל אומר לא צריך ללמוד תורה, זה שהוא אומר לו, והיא דרזיל גמו. אבל הוא אומר, אתה יודע מה הכלל, מה התורה כולה? יש התארות הדין אלה. אתה רוצה לקבל את התארות הדין אלה, את השיאת הדשמיה מלמעלה? שיפתחו לך את הדרך שאחר כך תוכל ללמוד? בצריך אהבה. בצריך אהבה. מה שתנוע לך, אל תעשה לך תורך. ואהבת לרחק כמוך, זה הכלל. אבל אל תישאר פה. אם אתה נשאר פה, אתה נשאר פילוסוף. פילוסוף, מה זה פילוסוף בתרגום לעברית? זה אוהב הלימוד. אני לא רוצה להגיד התורה, אבל זה אוהב הלימוד. לא הלל ולא שמי לא מעריכים את הפילוסוף האלה. שהסוף הנופל הזה. הם לא אוהבים סוף נופל. הפילוסוף, זה לא פילוסוף, זה הפילוסוף. הם לא אוהבים חוכמולוגים. הם אומרים, תשמע, רק זה נקודת מבט שונות. אצל שמי הכל חייב להתחיל בהתארות הבלבד. בניין. שלב אחרי שלב. אצל הלל יש מקום להתארות הבלבד. יש מקום שאתה יכול לקבל סייעת הדשמיה כזו, שאחרי כן הלימוד יהיה קל. שאחרי כן הלימוד יהיה נעים. שאחרי כן הלימוד יעשה מתוך איזה רצון עז להשלים. אתה מקבל את זה הערה באמת, התארות הדיללה, ואחרי כן הרשימו שנשאר לך, הרושם שנשאר לך מהתענוג שקיבלת, הוא גורם לך לרצות להסיק את התענוג הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איך? אומר לו הלל, אתה צריך לפתח את מידת האהבה שלך. אתה צריך ללמוד לאהוב. למדת לאהוב, למדת הכל. אתה לא יכול להישאר באהבה בלבד, לא כמו הנוצרים. הנוצרים, להם העיקרון העל זה אהבה. שם האהבה הזו לא מתביישים לרצוח מאות מיליונים ברחבי ההיסטוריה וברחבי העולם, אבל הם אוהבים, הם אוהבים והם נותנים את הלחי השנייה, כן, לא יודע של מי, אבל הם, אבל זה חלק מהפילוסופיה שלהם, הם משאירים את האהבה רק כאהבה. אבל אצל הלל הגישה היא, אין שום בעיה, יש לך, קיבלת את הרשום בנפש, קיבלת את ההתארות הזאת הלל, עכשיו שם תלמד. זה המהלך שאנחנו עושים מפסח לשבועות. זה המהלך שעם ישראל עשה במדבר. עם ישראל רכש במדבר את המיומנות הזו של העבודה על המידות. 50 יום עד מתן תורה, 50 יום עבדו על המידות. נפרדו בכל יום משער תומעה אחד מ-49 שערים, שערי תומעה, ורכשו כל יום שער חדש מתוך נון שערים של קדושה וטהרה, נון שערי בינה, מפסח לשבועות, מיציאת מצרים למתן תורה, ממצרים של בית עבדים לחירות שיש למי שהוא בן תורה. אלמא דחירותא זה נקרא בזוהר הקדוש, עולם החירות. זה לא חירות משעבוד של אדם, זה חירות מהשעבוד של האדם, לא של אדם, של האדם. שאדם משעבד את עצמו לרצון העצמי שלו, לאגו, שהוא משעבד את עצמו לכבלים הבלתי נראים של נהנתנות, לכבלים הבלתי נראים של אני שלי טוב לי, אין, זה לא, לא נראה, ואיפה, זה נראה בסדר. שעמות המידה שלו לטוב ורע זה מה עושה לי כיף ומה לא. מה שעושה כיף זה טוב, ומה שלא עושה לי כיף זה רע. ועמות מידה כאלה באמת אי אפשר להתקדם משום מקום. אי אפשר לייצר עם, אי אפשר להחזיק מעמד שיש קושי, אי אפשר לקיים משפחה. אם אין לך את הנכונות להקריב את נוחות וכיף במרכאות פעולות ולא במרכאות פעולות בשביל להשיג בסופו של דבר מטרה יותר נעלה, אם אין לך דבר שהוא יותר גדול מעצמך, משהו שהוא יותר גדול מהחיים, אם אין לך משהו שהוא גדול מהחיים, אין טעם לחיים, אין בשביל מה לחיות ואין על מה לחיות. אתה חייב שיהיה לך משהו כזה. לכן ספר בני שכר, בני שכר מביא על חודש סיוון שהאיבר של סיוון, האיבר של ניסן זה רגל ימין, רגל ימין, האיבר של יער זה רגל שמאל, כשיש רק רגל אחת בכל פעם זה דילוג, אבל כשיש כבר שני רגליים מגיעים לסיוון זה כבר בהילוך, מגיעים כבר השני רגליים. זה לא על רגל אחת של שמל ולא גם על רגל אחת של הלל, זה שני רגליים, שני רגליים שמבוססות על ההתארות הגלעלה של האהבה של אחד, של הרצון להיות אחד, ולימוד הפרטים של שמל, שזה ההתארות הדלתת, המאמץ שאדם משקיע בשיפור עצמו, המאמץ שאדם משקיע בלהתקדם כל הזמן להיות במצב של שיפור. אז עד שהוא לא רוכש את המיומנות הזו, זה נקרא בדילוגו עליי אהבה. אתה צריך דלג, אם בלי אהבה אין לך סיכוי בדילוג. דילוג מחייב אהבה, אין, זה בדילוגו עליי אהבה. אם תרצו, ודגלו עליי אהבה כתוב, נכון? בשיר השירים כתוב ודגלו עליי אהבה. אבל חז"ל אמרו אל תקרא דגלו אלא דילוגו. כך חז"ל אומרים. זה המהות של יציאת מצרים. המהות של יציאת מצרים זה הערה גדולה מלמעלה, כמו שלמדנו כשדיברנו על ליל הסדר, נכון? זה התארות הדלילה, הערה גדולה שמסתלקת בסתח עד, ואנחנו רוכשים אותה עוד פעם יום אחרי יום, יום אחרי יום, כמו השיטה של שמי קצת, יום אחרי יום בעבודה שהיא מצליחה איתנו מאמץ. כל יום עובדים על מידה אחרת, מלטשים את היעלו מזווית אחרת, עד שיוצרו לו 49 פאות מלוטשות, כי עד שהוא מאיר, זה לשון ספירה, ספיר, לשון מאיר. זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, וזה מה שבעזרת השם נגיע אליו. נגיע לה, בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. ביראה ואהבה, ואהבה ויראה. זה שני הדברים האלה. כי כשאדם ירא, הוא אוהב. וכשאדם אוהב, הוא ירא. אם אדם אוהב מישהו, אז הוא לא ירא בבחינה זה שהוא פוחד ממנו. לא, הוא פוחד להזיק לו, הוא פוחד לסער אותו, הוא פוחד לעשות לו משהו לא נעים. זה היראה שנוצרת אצל המאמין, שיש לו יראת הרוממות, שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא. הוא ירא לעשות משהו נגד רצון אהובו. זה הימים האלה, הימים האלה שאנחנו רואים בסופם, עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, נגמר. אין יותר, עוד, ההזדמנות הבאה, שנה הבאה בעזרת השם, אם יגזור השם בחיים טובים. לאף אחד אין את התעודת, את הפוליסת ביטוח הזו. רק לאלה שישארו ערים בתיקון של שבועות, ושם יש הבטחות, חד חד ערכיות, נביא אותם בלי נדר בשבת עוד פעם, גם של הזוהר הקדוש, גם של האריזל, פוליסת ביטוח שהוא יחיה לשנה הבאה, אם הוא יושב כל התיקון ללילה והוגה בתורה. פורש, אם היום הייתם מקבלים איגרת מרבי שמעון בר יוחאי, שהוא מבטיח את זה. מישהו הולך לישון בלילה הזה? מבטיח לכם שלא. מבטיח לכם. אתם הייתם שמים את האיגרת הזו במסגרת, ונשארים כל הלילה ערים בלי קפה, בלי אוכל, לא צריך כלום. כך שיש לי איגרת מרבי שמעון, שאם אני נשאר ער בלילה הזה ולומד בתורה, כי מי שלא לומד תורה, אז מי שמדבר דברים בכלים כישן דמי, הוא דומה לישן. אבל אם הוא עושה, עושה את הלימוד כמו שאנחנו עושים אותו. כל הלילה, פוליסת ביטוח לחיים בשנה הבאה. ספרתי גם כמה פעמים את הסיפור על הבן שלי, נכון? ספרתי גם זה. זה מאוד חשוב. הימים האלה, סיום שלהם, של הימים האלה של ימי הספירה, הוא בשלושת ימי ההגבלה. שלושת הימים שעם ישראל יתטהר לפני קבלת התורה. בשלושה ימים דווקא, שאנחנו מכירים את מערכת ג' קווים, של חסד, גבורה וקו האמצע של תפארת. אז זה הימים שמסיימים את ימי עומר, הם גם שלושת ימי ההגבלה האלה. הדברים הם נוראים ועצומים, כי אם אדם חושב על זה, איך מערכת התארה נבנית, זה יוצא מגדר הרגיל. איך בונים את המידות, את הכלים, זה המידות. בונים את הכלים, מגיעים לפני מתן תורה, שלושה ימים אחרונים הם ימי הגבלה. הם ימים שחלה עליהם קדושה מיוחדת. אתה נדרש לתארה מיוחדת. זה פילי תלאות. זה לא משהו שהיה פעם. וזהו, זה כל שנה, שנה, למה קוראים לשנה? שונה, היא חוזרת על עצמה, היא נשנית פעם אחרי פעם. ההערה שהייתה במעמד הר סיני לפני 3,000 וכך וכך שנים מתגלת בדיוק בבב סיוון, אותה הערה. וההערה שמתגלת היום היא אותה הערה שהתגלתה לפני כך וכך שנים ביום החמישי או השישי לפני מעמד הר סיני. בדיוק אותו דבר. זה שאנחנו לא מרגישים זה כי אנחנו, אני מדבר על עצמי, אנחנו לא מפותחים מספיק עדיין. אנחנו עדיין לא רגישים מספיק. יש עלינו עדיין הרבה בגדים, זה לא נוגע בנו. זה על הבגדים, זה על המעיל. אבל אם אתה פושט את המעיל, פושט את הבגדים, זה ידע. תפתח את הרגישות לזה. זה עוד החלטה טובה באיזה קיום מצווה באידור. אז זה הקדוש מדבר פה דווקא על העניין של התפילה, כי זה קשור לכוח הדיבור. זה בהידבר, זה להוריד מלמעלה למטה. כמו להדביר, אתה מדביר משהו, כן? נביא הדברה, להדביר מעסקים. איך היו מדבירים פעם? שתות מאוד פשוטות. דורכים על הרמס. והדבר העמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. הדברה היא באה מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא ממשיך הערה מלמעלה למטה. זה וידבר השם. כשהשם מדבר אל בני ישראל, אל משה, הוא מדבר מלמעלה למטה. מה עושה משה? בארץ מצרים לאמור, משה לוקח ומאמיר את הדיבור. אמיר, בלשון הקודש, אמיר זה ראש העץ, זה הצמרת. היא נקראת אמיר הארץ. מה עושה משה רבנו? לוקח את הדיבור שהקדוש ברוך הוא המשיך, את כל השפע שהשם המשיך בתוך הדברים שלו, ומעלה אותו אל עם ישראל. זה היכולת שלנו בימים האלה. זה שאנחנו מדברים על כך הדיבור, לכן הזוהר הקדוש מדבר על חשיבות התפילה. דווקא בפרשה פה, על כמה חשוב שאדם יתפלל תפילה כמו שצריך, מילה מילה. להלכה אדם חייב להשמיע לאוזניו. שיש מה, כולה. כולה. גם את הקטע שאנחנו אומרים בכל שקט יותר, מבחרה, גם אותו צריך לומר בכל כזה ששומעים באוזניו, לא כמו בלחש בתפילת 18. מי שאומר שמה ישראל ולא משמיע לאוזניו, רק חותך בשפתיים. לא יצא ידי חובת ישר. עוד 100 פעמים לבוא לבית כנסת, שחרית וערבית, ולא יצא חובת קריאת שמע. להלכה. זה שבלבוז, זה חבל. אתה רוצה לצאת ידי חובת קריאת שמע, אתה חייב להשמיע לאוזניים את התיבות. חייב. בתפילת הלחש, אדם צריך, זה עוד יותר מדויק. בתפילת הלחש אתה צריך לומר את המילים, בשקט, בלחש, אבל האוזניים צריכות לשמוע בלי שהחבר שעומד לידך ישמע. אם החבר שעומד לידך ישמע על פי סוד, זה לא טוב. זה לא טוב. זה תיקי גדרה שמביאים למלכה, זה צריך להיות בלט, בשקט, בלחש. תיקי גדרה זה ביטוי שלא זמן, פה לא הזמן והמקום להסביר, אבל הוא מופיע בגמרא, ו... יש לו משמעויות, משמעויות בקבלה. זה צריך להיות בלחש. שאם אדם עומד, עומד ולא משמיע לו זמן, הוא מסתכל על המילים. אני ראיתי כאלה זמן, אני ראיתי, הוא מסתכל ככה, עובר בעיניים או מהר, שום קול לא יוצא לו מהפה, אוזניים לא שומעות כלום. הוא לא עמד, הוא לא התפלל כאילו 18, הוא לא התפלל כאילו לא התפלל. יכול להיות עם תפילין, כן, מצוות תפילין, יכול להיות עם תלית, כן, מצוות ציצית, כל בסדר, אבל תפילה לא. תפילה הוא לא התפלל. ובבית הכנסת, תפילה הוא לא התפלל. והעידנה בזמננו, גם החזן לא מוציא אותך ידי חובה, כי כולם יודעים לקרוא. זה לא כמו פעם. פעם שאנשים לא ידעו לקרוא, לא היו סידורים, היה סידור אחד לקהילה שלמה, שני סידורים בקהילה. אז החזן היום הוציא את השומעים ידי חובה. היום רוב הפוסקים האחרונים אומרים שהחזן לא מוציא את הסיבור ידי חובה, כי כולם יודעים לקרוא סידורים בשפע. זה הסידור תקרא. שיהיה הסיבור, יש לו עניין אחר, שהתפילות עולות דרכו וכו', הוא מעלה את התפילות. אבל אם אדם לא מתפלל, מה הוא יעלה לסיבור? את האין תפילה שלו? אז אם אדם עכשיו לוקח על עצמו, בימים האלה, שאנחנו לקראת, עובד על המידות, לוקח עוד איזה מצווה ללטש אותה, עוד איזה מצווה לוקח על עצמו, יש דברים שהם רק, זה רק ללמוד, זה מאוד פשוט לבצע. כולנו עושים הבדלה. הדינים של הבדלה הם לא מסובכים, אבל ממה שאני ראיתי, לא פה בין היושבים פה, אבל מה שראיתי, הרבה מאוד לא עושים הבדלה כמו שצריך. לא עושים, יש הלכות. אדם צריך להזיק את הקורס ביד השנייה את הבסמים, כל הזמן צריכות להיות לשתי ברכות בעיניים. ברך ברוך הוא יגפה, נניח את הקורס, לא שאתה, נכון? לא שאתה, נניח את הקורס. עכשיו הוא מחליף, לוקח ביד ימין את הבסמים, ביד שמאל את הקורס, שתי מצוות, מברך בורא יסבי בסמים, בורא יסבי בסמים, בורא מיני בסמים, מה שלא מברך. הבסמים גם כן, יש כאלה לוקחים בוסם. להלכה אי אפשר עם בוסם, רק אם יש בתוכו את הפרח. אי אפשר עם בוסם. בוסם, לא יודעים אם זה חובה. מה דברך על בוסם? אין ברכה על בוסם. לא, אין על בוסם. רק אם יש פרח בוסם. והפרח עצמו נמצא, הפרח שממנו הפוץ את הרער, אין דבר כזה. אתה יכול לקחת ציפורן. הציפורן עצמה היא מפיצה את הרער. אז אתה יכול לברך מיני בסמים. יש אבל אתה סתם בעצם, תסכים? זה בעיה, אם אין לך, אם אין לך אל תברך, עדיף מה שתברך ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה, תיפול בכל מיני דברים, ולא כי שם השם סתם. סיימת עם הבשמים, הנחת את הבשמים, ברכת על הבשמים, עכשיו אתה רוצה לברך מורי האש. השור סוברת, וברך מורי האש. סיימת, אתה רוצה להגיד את הברכה, המבדיל בין קודש לא... עוד פעם, יד ימין היין, יד שמאל הבשמים. לא עשית את זה, לא קיימת את המצווה כמו שצריך. זה פשוט, נכון? זה פשוט לביצוע. כולם בסוף משתמשים בכל החומרים שהזכרתי, רק לעשות את זה נכון. כמו שאדם ייתנו לו עכשיו איזה מחשב משוכלל, והוא לא ישב ללמוד איך מפעילים אותו. סתם נותן מכות על המקשים. יש לך כבר את המחשב, יש לך כבר את המקלדת, יש לך כבר את התוכנות, יש לך הכל. רק אתה צריך ללמוד, ללחץ בצורה נכונה ובסדר הנכון. אתה לא לומד, אתה לא יכול להשתמש במכשיר הזה. למדת, אתה משתמש במכשיר. זה הזמן. לימוד של תורה זה לא רק ללמוד את פרשת השבוע בשביל לדעת הסיפורים. לימוד של תורה זה ללמוד הלכה. לימוד של תורה זה ללמוד איך אני מקיים את הדברים כמו שהאהוב רוצה. למה? כי בסוף זה יעשה לי טוב? כן, גם. אבל לא בשביל זה אני עושה כי אני רוצה שהאום לא יתדע, שאני עושה את רצונו. כל אדם שאוהב מישהו רוצה כל מה שהוא מרוצה, הוא רוצה לרצות אותו. אתה אוהב את השם או לא אוהב את השם? שאלה שאדם תמיד שואל את עצמו, שאלה פשוטה. אנחנו כולנו בסוף מאמינים, כולנו בסוף מקיימים, ברמה כזו, אבל כולנו מקיימים. אז אדם לא מתייחס בקדוש ברוך הוא כמו אל אהובו? אז מה הוא? מה, הוא רסר משמעת בצבא? הוא מחזיק שוט, רק שוט ביד, אתה מפחד מהשוט? זה הצורה של האלוהים שאתה בונה לעצמך. ותזכרו, אדם קובע לעצמו את הגודל של אלוהים. במידה שהוא מכניס את אלוהים לחיים שלו, את הקדוש ברוך הוא לחיים שלו, במידה הזו הקדוש ברוך הוא נמצא שם. כשהקדוש ברוך הוא אומר אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת על הגאוותן, כוונת הדברים זה לא באמת שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחיות איתו. הקדוש ברוך הוא יכול לחיות איתו כל אחד וגם יכול לקחת אותו, שמפריע לו, לוקח אותו. זה לא לוקח שנייה. הלך לישון לא קם, חוץ מכבוד היושבים פה ורצון חיים ארוכים לכל עם ישראל. אלא מה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא נותן לי מקום, הוא לא משאיר לי מקום, הוא האיגו שלו כזה מנופח שאין מקום בשיחה, בצל. הוא אין בו, אז אני לא נכון, אני לא נכון, אז אני שיסתדר לבד, אז אני לא איתו. אתה נותן לו מקום, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה הכל יכול. מבחינתי אני אפס, אני כלום לעומתך, כלום. על כל המשתמע מכך, יש מזה השלכות. אתה יכול להגיד אני כלום, וללך לעבוד 22 שעות ביממה. למה אתה עובד 22 שעות ביממה? אם אני לא עבוד לא יהיה לי. אז איפה הכל יכול שלך? הכל יכול אמר, כילל, תעבד בזה, תפך תוכל לכם. אז אתה חייב לעבוד. כמה? זה גדע של השתדלות. אבל אם אתה עובר את ההשתדלות, אתה כבר מביע אי אמון בכל יכול. אתה התגבלת אותו, הסתנת אותו, אתה... תיקח את האגו בתוך הסלסלה, אתה לא משאיר לו מקום, או שאלת לו מקום מועט, אז מה אתה מתפלא שלא עושה ניסים? במקום שהשארת לו, שם הוא נמצא. שיר לו מקום בכל תחום, כל הזמן, וכל הזמן, בכל תחום, הוא יהיה שם. עם כל הגודל, עם כל היכולות. מה זה אלוקים? התקיף בעל הכוחות ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. לא תשאיר לו מקום, או תשאיר לו קצת מקום, שם תפגש אותו. איפה שישארת לו מקום, שם תפגש אותו. שארת לו 5 דקות ביום, רק בתפילה שארת לו מקום לקדוש ברוך הוא. תפגש אותו פה, בבית הכנסת. יצאת מבית הכנסת, שכחת שיש לקדוש ברוך הוא. לא השארת לו מקום, אבל הוא לא שם. תדבר לבד. עם השוטר, עם הרפורטים, עם הפנצ'ר, עם הפרקליט בעירייה. תדבר. אבל אם אתה נושא תפילה, כל דבר שאתה עושה, אתה אומר, בונו שלא נצח את העזרה שלך, אני הולך עכשיו להיפגש עם הפסיד בארנונה, תעזור לי. זה תפילה מסובכת?
קשה,
אני מפגש את ולדמיר אוי וזמיר, אתה יודע מה היה לי אוי וזמיר? אז לפני שאתה הולך לפגש את ולדמיר אוי וזמיר, אתה אומר ריבונו של עולם, אני הולך לפגש את ולדמיר, אני מפחד מאוי וזמיר, אני מבקש ממך, תעזור לי, לא יכול לבד. זו תפילה מסובכת. הכנסת את הקדוש ברוך הוא לעסק. אל תדאג, הוא כאילו יושב בשמיים עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, בן שני, מה אתה דואג? אני פה. כמו אבא ובן שהולכים בדרך, זה מקרה מפורסם, מובא בכמה ספרים, שאבא ובן הולכים בדרך, ומגיעים לזה נקיק בין ערים, ויש שם איזה סלע שחוסל את המעבר. הילד ניגש לסלע, מתחיל לדחוף, ומנסה למשוך, ומנסה להזיז, לסלע, לא זז. אבא עומד בצד, מסתכל, בצל, שופט קצת מים, אוכל איזה תפוח, הילד מזיע, הידיים כבר, האור שרות כבר ממאמץ, הציפורניים עוד מעט נשברות. הוא מסתכל, הוא רואה את האבא עומד שם, אוכל תפוח בצד. הוא רואה איזה מין דבר זה. אני פה נקרא לנסות להזיז את הצל שנעבור, ואתה יושב, אוכל תפוח בצל. הוא אומר לו, אבא, מה קרה? הוא אומר, בוא תעזור לי. שיש לך מבקש, אני אבוא. עד שלא ביקשת, עשית להסתדר לבד. ואתה יכול להסתדר לבד. עכשיו שאתה אומר, בוא אבא, תעזור, אז אני בא. אתה הולך לעשות משהו. זה לא משנה מה, אתה מחפש חנייה בתל אביב. אתה רואה לו תפיית הנשמיה? היום ישבתי ללמוד משהו לקראת השיעור ולא שמתי לב לשעון, ובבוקר אני, אם אני לא נמצא לפחות 27 בבית כנסת, הסיכוי שלי עד שאני מניח את התפילים ועד שזה להדביק אותם בתפילה קלוש. אם אני מגיע אחרי, אז גם יכול להיות שאני מפסיד את הקדיש ואני חייב בשנת העבודות לומר קדיש. סיפור קיצור, תפילות כל הדרך, קפיצת הדרך, אני בשתי דקות לשבע נמצא באוטו מרחק אולי 100 מטר מבית הכנסת. עכשיו את ה-500-600 מטר האחרונים שאני עושה באוטו, אני בתפילה לשם סדר לי חניה. סדר לי חניה לבית הכנסת, זה מקום אין חניה. טוב, אמרתי סדר לי חניה, בקצה הרחוב עומדת משאית, לא יודעת לפנות ימינה או שמאלה, טריילר מפה עד סוף הרחוב, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, ריבונו של עולם, ביקשתי להסתדר בחניה ושאני אספיק לתפילה, צריך להגיד לך, אני חייב להספיק לקדיש. אופ, יוצאת איזה מכונית מהזה. והעמדתי, הגעתי בדיוק לקדיש. יעתה בשמיה, זה ברור שזה יעתה בשמיה. אני אומר לכם, זה ברור, כי יש לי ווייז, הווייז לא מפספס. יצאתי מהבית, הוא נתן לי שאני מגיע אחרי. נתן לי. סייעת בשמיה, אתה חוסך 2-3 דקות בווייז, גם תוצאה מנסיעה מהירה, אבל בסוף זה סייעת בשמיה. ושהיא בדיוק תצא, המכונית הזו בדיוק תצא, כשהמסעית חוסרת, אתה מגיע. עכשיו גם מה? טוב קשר איתו. יש בדיחה פורסנת, נכון? אותו אחד שמחפש חניה בתל אביב. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, תעזור לי, תמצא לי חניה. בדיוק יוצאת מכונית, הוא נכנס. הוא רואים את העיניים, הוא אומר, אל תעשה טובה, תסתדרתי. לא קרה, אבל בסוף זה כל עניין של תפילות. אני חושב שאנחנו מגיעים ל... אנחנו בראש חודש סיוון. נכנסים לתוך הישורת האחרונה של ימי ספירת העומר. אוטוטו עומדים לקבל את התורה. לקבל את התורה זה לא דבר פשוט. לקבל את התורה זה לא דבר פשוט. אדם יכול, נראים, רבי יוסף טארו, בא לשולחן ערוך, רבי יוסף טארו. מי לנו כרבי יוסף טארו? הוא השולחן ערוך שלנו, של כל עם ישראל, אשכנזים, ספרדים, הוא בא לשולחן ערוך. יש גם את המפה של הרמה, אבל זה רק המפה. הרמה מעיד שהוא רק המפה. שהשולחן ערוך זה שולחן ערוך, זה אמת. רבי יוסף קארו היה קורא לרבי שלמה מולכו, רבי שלמה מולכו, בשביל שתבינו, עד שלום שרציתי על מי שרבי יוסף קארו קרא לו רבי לעז, אבל רבי שלמה מולכו היה לו, הוא היה יהודי מיוחד במינו, מיוחד במינו, בלי להוציא לעז, הוא היה רק 3 שנים הוא היה בתורה, זה. הוא היה כמעט מומר, כמעט מומר. 3 שנים הוא היה בתורה, ב3 שנים האלה הוא הוציא 2 ספרי קבלה מטורפים. 3 שנים הוא יושב ולמד מבוקר עד לילה, לא נתן שינה לעיניו, עד כדי כך שרבי יוסף קארו קורא לו רבי. רבי הוא קורא לו. כשהוא נפטר רבי שלמה מולכו, הוא נחשב קדוש עליון. קדוש עליון, את הבגדים שלו קיצו, היו באים עקרות ליד הבגדים שלו, מתפללים, מתפללות ומפקדות. חולים מתרפאים. כשהוא נפטר, נכון, למד תורה שלוש שנים, אבל ברצינות, ביסודיות. 3 שנים האלה זכה שכשהוא נפטר, הוא נפטר עם תורה. אדם יכול לחזור בתשובה ברגע אחד. יש דבר כזה, שאדם קונה את עולמו ברגע אחד. חזר בתשובה, מת צדיק, אבל הוא מת בלי תורה. איפה התורה? איפה הצדה לעולם הבא? אדם שמחזיק תלמידי חכמים, אפילו הוא לא לומד, עולה למעלה, כתוב בספרים קדושים, שכל התורה שכל אלה שהוא החזיק, כל מה שהם לומדים, כל אלה שהוא החזיק, כל התורה שלהם, הוא זוכה ללמוד אותה למעלה. אבל אדם שעולה למעלה והוא לא למד ולא החזיק תלמידי חכמים, הוא עולה למעלה, אין לו מה ללמוד. עכשיו למעלה זה האוכל. זה האוכל, זה השתייה, זה הבילוי, זה הכל, זה הלימוד. אתם תראו לכם אדם יושב, נצח שלם, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, אין לו מי לדבר, אין לו שום דבר. זה נורא בעיום. צריך לצאת בסוף מהעולם הזה עם משהו. לקבל את התורה זה להיות כלי לקבל. מקבלים כלי, מקבלים מתנה. אם אתה לא שם בשביל לקבל את המתנה, אתה לא מקבל אותה. אם אתה לא כלי לקבל, אתה לא מקבל. אדם יכול לבוא לניאגרה פולס והוא רוצה את המים של הניאגרה פולס, אבל הוא בא עם איזה כוסית כזו קטנה. ועושים עכשיו מתחת למפל את הכוסית הקטנה הזאת, את האצבעון של תופרים, את האצבעון הזה, ועושים, קודם כל בטח המים יפילו לו את זה, אבל נניח שהוא הצליח למלא את זה, הוא יכול מזה לרוות משהו, הוא יכול לרוות שמעון מזה. זה בדיחה, אתה בא למקור שפע כזה עצום, תבוא עם כלי מתאים, תהנה, זה שפע, תבוא עם הכלי, אתה לא בא עם הכלי, אין לך על מה לדבר בכלל. מגיעים למעמד הר סיני, צריך להגיע עם הכלי המתאים, צריך להגיע עם הכלי המתאים, צריך להיות כלי לקבל, גם לקבל במובן של לקבל מתנה, זכים לאדם שלא בפניו, כאילו הוא לא ראוי, אפילו, אבל הוא רוצה, הוא בא, הוא רוצה, זכים לו. וכמובן שאם הוא כלי ובא עם כלי, אז הוא מקבל כערך הכלי. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, שבת בלי נדר נדבר על הלילה המיוחד שלה של שבועות, של ליל שבועות, אבל בעזרת השם שנזכה גם לראות בבניין הבית, בית המקדש, זה עיקר העניין בסוף, זה להגיע לזה שיש פה בית מקדש, משיח עומד בראשנו, שיש גאולה, זה בוודאי כל לימוד שאנחנו לומדים וכל מאמץ שאתם עושים ובאים בשעות לא שעות בשביל ללמוד ולהתקדם ולהשתפר, בוודאי שזה תורם ומקדם את בניין הבית ואת ביאת משיח צדקנו ומזרז ומחיש את הגאולה בצורה בלתי רגילה, כי אנחנו נמצאים בדור של גאולים. יהיה רצון שנזכה לחיים טובים וארוכים ובריאים, אמן, כן, יהיה רצון שלה ועד.